טוב, אנחנו שיעור לכבוד יום ירושלים. אז הבאתי פה צילום של שיחה משיחות הרב צבי יהודה, ופשוט נקרא את הדברים ביחד. אפשר להפיק מהם הרבה בדרך כלל. אותו היום כף ח' באייר, הרואה מקום שנעשה נס לאביו ולרבו צריך לברך, ככה כתוב בשולחן ערוך. יש ערך מיוחד למקום הזה, כך יש ערך מיוחד לאותו יום כ"ח באייר, בו עלה אבא הרב זכר צדיק לברכה מן הגלות לארץ ישראל, ליפו, בשנת תרס סמך דלד. הרב עלה בכ"ח באייר, עלה לארץ ישראל. גם זה יום גדול, נורא ונשגב. זהו היום בו הופיע על ציון האור החדש הנשגב הקדוש והאלוהי. נכון, אנחנו אומרים אור חדש על ציון תאיר. הרב צבי יהודה אומר, האור של מרן הרב קוק הוא אור חדש שהופיע על ציון ביום כ"ח באייר. הייתי ילד וזכיתי ונלוויתי ועליתי עם סערת חרדת קודש אבא זכר צדיק וקדוש לברכה. ומאז זכינו לאורו. אנחנו עם ישראל וכל העולם כולו. ייתכן שיש פגישה בין שני דברים אלו, בין שחרור ירושלים ובין הופעת אורו של אבא. כשהרב ציודה אומר ייתכן, הכוונה שיש קשר. אז הוא אומר, ייתכן שיש פגישה בין שני דברים אלו, בין שחרור ירושלים ובין הופעת אורו של אבא זצ"ל על ציון ועל כל ארץ ישראל, במדרגות נוראות ונפלאות שנמשכות מאז ועד הנה כאן בירושלים, ומכאן לכל ישראל, לכל ארץ ישראל ולכל העולם כולו. ייתכן שיש קשר גדול בנפלאות ההנהגה האלוהית של קורא הדורות מראש ומסבב הסיבות. ייתכן מאוד שהדברים קשורים זה לזה. בהתחלה הוא אומר ייתכן שיש קשר, אחר כך הוא אומר ייתכן שיש קשר גדול, אחר כך הוא אומר ייתכן שהדברים קשורים מאוד. עליית אבא זצ"ל בשחרור ירושלים. אי אפשר לפרש סוד השם בפרטי פרטים, אבל מכל מקום כאן דברים שייכים מאוד ומתאימים מאוד שיהיו באותו היום, פעילי פלאים של ההנהגה האלוקית. צריך לדעת, הרב צבי יהודה מכנה את הרב בונה מקדשה הפנימי של האומה. זה תואר שהרב צבי יהודה נותן לרב קוק. קשה מאוד לתת תואר לאדם גדול. למה? כי בדרך כלל אתה תצמצם אותו אם תיתן לו תואר. נכון? אז אנחנו נזהרים מאוד מזה. יש תארים כמו צדיק, כמו חסיד, כמו טוב לב. כל מיני תארים, מחמאות שאפשר לתת לאנשים. אבל לצמצם אדם אחד לתואר מאוד מאוד מסוים, זה מסוכן, במיוחד אם מדובר באדם גדול. הרב צבי יהודה קורא לרב קוק, בונה מקדשה הפנימי של האומה. זה התפקיד של הרב קוק, זה התפקיד של התורה של הרב קוק. כשאנחנו לומדים את כתבי הרב, אנחנו נבנים. אנחנו נבנים להיות קודש. נבנים להיות קודש זה אומר שאנחנו בונים ומעצבים את הנפשות שלנו ונהפכים להיות משהו שהוא הצורה יותר ישראלית, הצורה יותר שורשית, הצורה שמכינה את עם ישראל להיות מה שהוא צריך להיות, להיות באופן שהוא צריך להיות. יש צורה יסודית ויש הוצאה מן הכוח של הצורה הזאת, הוצאה מן הכוח אל הפועל. נכון? כמו תינוק, נולד תינוק, מזל טוב, כולם שמחים, אבל מה רואים? רואים גוש בשר 3 קילו 100, צורח, עושה בטיטול, לא כזה מרשים. אבל יש התרגשות גדולה וכולם מברכים ומזל טוב ולוחצים ידיים ובאים, אם זה בן אז בלילה שלפני הברית קוראים זוהר, ואם זה בת עושים זוות הבת בזמן מסוים, בברית מילה בכלל. אבל בפועל הייצור הזה מאוד לא מרשים. גודל של חתול, רעש כמו של לא יודע מה, זהו, 3 קילו 100. אלא מה? היחס שלנו אליו הוא לא בגלל מה שהוא עכשיו, אלא בגלל מה שהוא עתיד להיות. לו יצויר שלא היינו יודעים שאדם הוא גדל. הבת שלי אמרה, אשתי הסבירה לבת שלי שגם היא הייתה קטנה פעם. לא הבינה את זה, לא יכול להיות. מה, אני קטנה ועד גדולה וזהו, והעולם עומד. נכון? כי ילדים הם לא יודעים שהעולם הוא מתפתח. הם עוד לא פגשו את זה. אז לו יצויר שהיינו היום פוגשים תינוק ולא היינו יודעים שהוא יגדל, לא היינו מתלהבים כל כך, אולי היינו אפילו עצובים. תראה מה יצא, חיכינו, תסתכל מה יצא. נכון? אבל אנחנו בטוחים שהדבר הזה יש לו צורה של אדם שעתידה להתגלות עם השנים. נכון? כך אותו הדבר כלל ישראל. נכון? כשהבת שלי, אני באה הביתה, אומרת לי, אבא, התחפשתי לחתול. אבא, אני חתול. מיהו? אני לא מתרגש כל כך, אני לא נבהל. אני אומר, וואי, איפה הבת שלי? עכשיו יש לי חתול, מה אני אעשה? הייתה לי ילדה עכשיו חתול. לא מתרגש כל כך, נכון? למה? כי אני יודע שהיא רק מחופשת. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יצר את העם הזה. עם זו יצר תהילי תהילתי יספרו. לספר תהילות השם, להיות זה שמופיע שם שמיים בעולם, זה המהות של עם ישראל. והוא יכול להתחפש למה שהוא רוצה. הוא יכול להתחפש לחתול, הוא יכול להתחפש לאמריקאי, הוא יכול להתחפש לאירופאי, יכול להתחפש לפלורליסט, למה שהוא רוצה. המהות של עם ישראל לא משתנה. מה עושה הרב קוק? כפי ההגדרה של הרב ציודה, הרב קוק הוא בונה מקדשה הפנימי של האומה, זאת אומרת, הוא זה שהלימוד, שהתורה שלו, הרב ציודה אומר, זה התורה הגואלת. מה הכוונה תורה גואלת? התורה היא גואלת את הדור. אנחנו הולכים ומקבלים את הצורה היותר שורשית והיותר מקורית שלנו, להיות עם השם, לחזור ולהיות מה שהיינו צריכים להיות, מה שאנחנו כבר רק עוד לא מופיע בפועל. אני ממשיך פה בפסקה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אין להעריך את הגילה ואת השמחה שיש בעולם כולו ובעולמות העליונים מאז אותו כף חטא באייר. מאז אותו כיבוש רוחני, נבואי ורוח הקודש שזרח על ישראל. פרשת השבוע קראנו בהר בחוקותיי, בהר, אם נקיים את התורה, אחת ההבטחות זה והתהלכתי בתוככם. התהלכתי בתוככם, זו הבטחה מאוד גדולה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יתהלך בתוכנו. תהיה שכינה בציון. תהיה שכינה בציון זה דבר נפלא, זה דבר גדול, רק מה אנחנו צריכים לצייר, מה אנחנו צריכים לדמיין. מה זאת אומרת אנחנו תהיה שכינה בציון? יש שכינה בציון, הכוונה, הצדק האלוקי ישכון בציון. המוסר האלוקי ישכון בציון. צורת האדם העליונה יותר תופיע בציון. ואז יש שכינה, זה נקרא שכינה, נכון? אז זו הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. המדרש באיכה רבה אומר, משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שנשא מטרונית אחת וכתב לה בכתובה והבטיח לה כך וכך חופות אני עושה לך, כך וכך הרגבנות אני עושה לך, נותן לך כל השפע שבעולם, והלך למדינת הים. הלך למדינת הים ולא חזר כמה שנים. היו שכנותיה מצערות אותה ואומרות לה, נו, עזב אותך, הוא לא יחזור. והיא הייתה בוכה, מה הייתה עושה בלילה? פותחת את הכתובה שלה וקוראת את ההבטחות שהוא הבטיח לה. זה היה מנחם אותה. אחר כך, אותו מלך, אחרי כמה שנים, אכן חזר. אמר לה, ביתי, איך היה לך כוח כל כך הרבה זמן לשמור את עצמך ולחכות לי ולהחזיק מעמד? אמרה לו, מה הייתי עושה? הייתי פותחת את הכתובה וקוראת את כל ההבטחות שאתה הבטחת לי, וזה היה נותן לי כוח להחזיק מעמד. כך לעתיד לבוא, אומר המדרש. יבוא הקדוש ברוך הוא לישראל ויגיד להם, בניי, איך הצלחתם את כל המסע של הגלות וכל התלאות וכל האיסורים שעברתם? איך חיכיתם לי? והם אומרים לו, אנחנו ראינו את הפסוק והתהלכתי בתוככם. ראינו את ההבטחה הזאת, בשביל זה היה שווה לעבור את הכל. וגם דוד המלך אומר לו, לתורתך שעשועה, אז עבדתי בעוני. זאת אומרת, הדלות שלי, העוני שלי, זה כבר היה גומר אותי לגמרי. אבל לתורתך שעשועה, התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו היא התקווה הגדולה ביותר. שם צפונות כל ההבטחות הגדולות. אין נסיגה. נמשיך בדברי הרב ציודה. כולם רואים איפה זה? בסעיף ב', עמוד 107 בדף המצולם. אשרי העולם שאומה זו נמצאת בתוכו, כך אומר האור החיים הקדוש. ומסתדרת בארצה בפלאי הפלאים של ההנהגה האלוהית דרך כל הסיבוכים ודרך כל האיסורים, וגם דרך כל הסיבוכים הנוראים המגוחכים והמכאיבים של הממשלה הכושלת שלנו, שמעיזה להעלות על הדעת שאיזה מדרך כף רגל של ארצנו יועבר לרשות גויים. זה לא נאמר לפני 43 שנה, תתעלמו, זה ממש היום. כל ההחלטות האלה של שקר ורשעות לא יקום ולא יהיה. כל ההחלטות האלה של שקר ורשעות הן בטלות ומבוטלות כהפרד הרעה ופחות מזה. מה זאת אומרת שהרב ציודה אומר א', שקר ורשעות, וב', מה זה שזה בטל ומבוטל כהפרד הרעה ואפילו פחות מזה? אז צריך לדעת, שקר ורשעות הם תולדות של קטנות מבט. הרב אומר שהרשעות היא תולדתה של הקטנות. קטנות המבט, אנחנו רוצים שלום עכשיו, נכון? אין לנו סבלנות לבנות את ההרמוניה, שכל כלי הנגינה יסתדרו במקומם, הכינור במקומו, התופים במקומם, אז תהיה הרמוניה ויהיה שלום. שלום מלשון שלמות. אנחנו רוצים אותו עכשיו. בעצם אנחנו לא רוצים שלום, אנחנו רוצים שקט. האמת היא גם שקט אנחנו לא רוצים, אנחנו פשוט עצלים. זהו, עצלות. רוצים, עזוב אותנו, לא רוצים מלחמות, לא רוצים, זה מורח לב. המבט הקטן הזה, המצומצם הזה, הזמני הזה, שמסתכל רק על העשר שנים הקרובות, או אפילו על המאה שנים הקרובות, אין לנו רשות לראות את עצמנו ככה. כמו שאדם לא מסתכל על 24 שעות הקרובות שלו, לפחות אדם נורמלי ובריא, וקובע את כל ההחלטות שלו על פי ה-24 שעות הקרובות. אדם כזה, אנחנו נגיד שהוא חולה, לדוגמה נרקומן. הוא לא רואה כלום חוץ מהמנה הבאה, נכון? הוא לא מצליח, תגיד לנרקומן, תגיד, בוא נסתכל 50 שנה קדימה, מה התוכניות שלך לחיים? סבתי, אני פה. עוד 20 דקות כבר נגמר לי הקריז, אני משתגע. נכון? הוא לא שם בכלל. מה יש לו לנרקומן הזה? מה קרה לו? נסגר לו המבט והצטמצם רק למנה אחת שהוא צריך עכשיו. זה מה שקרה לו. אדם או דור שמצטמצם רק באיזשהו צורך מאוד מאוד זמני שלו, קטנות המבט שלו מביאה אותו לרשעות. רשעות זה שאני רואה דבר אחד ואני לא רואה את המכלול. ממילא אני גם לא מתחשב במכלול. ואני יכול להרוג את כל מה שמסביב, או להתעלם מכל מה שמסביב, או להפקיר את כל מה שמסביב. אני עכשיו בצורך המאוד מאוד קטן ובסיסי שלי. לכן, החשבונות האלה זה חשבונות של שקר ורשעות. ולמה הן בטלות ומבוטלות? תראו, זה לא צחוק. מה, הסכמי אוסלו זה בטל ומבוטל? אנחנו עד היום משלמים את המחיר על השטות הזאת. נכון? אבל מה הכוונה שזה בטל ומבוטל? כאפרא דארעא ופחות מזה. אפרא דארעא זה אפר הארץ, אפר, בכל זאת אפשר להחזיק אותו, למשש אותו, הוא קיים. דמיון הוא מתפוגג. יש דמיונות לאנשים מסוימים, שאפשר לקחת את היד של פלוני ולתת אותה לאלמוני, ואת האף של אלמוני להשתיל אצל שלמוני ליד האוזן. זה הכל דמיונות של פלסטיקה, של מי שחושב שהוא יכול לנהל חיי אומה וחיי מדינה, כמו סוחר בשוק. שמע, אני אתן לך קצת תפוחי אדמה, תחזיר לי גזר, נעשה קצת עסקים, אתן חלק מהאדמה, יהיה שקט. זה לא עובד כך. זה לא עובד כך, מכיוון שהקשר של עם ישראל וארץ ישראל הוא קשר עצמי. הוא קשר עצמי. זה לא שבן אדם יכול לבוא מישהו ויגיד לו, תשמע, בוא אני אתן לך קצת מהנשמה שלי, אתן לי קצת מהנשמה שלך. לא עובד, נכון? לכן, זה אפילו פחות מאפר הארץ, כי זה דמיון מוחלט. דמיונות יכולים לעכב את האמת מלהופיע, אבל הם לא יכולים לבטל את האמת מלהופיע. האמת תופיע, חד משמעית, זה יקרה. וצריך לפתח מין מבט כזה. שוב, הבעיה היא במבט. הרי בשנת תשכ"ז עמד הרב צבי יהודה ביום העצמאות בישיבת מרכז הרב ואמר, מזמור היוטט הידוע ומפורסם, שלפני 19 שנה כשהכריזו על הקמת המדינה היה לי קשה לצאת לרחובות ולרקוד. למה? כי היה לי צער. כי איך הקברניטים שלנו הסכימו על חלוקת הארץ? קיבלו את הצעת החלוקה של הבריטים. מי נתן לכם רשות לבטא? מה זה שלך? זה של דור אחד, הארץ הזאת נחלת אבותינו מדורי דורות ועד סוף כל הדורות. זאת אומרת, האומה בכל דורותיה צריכה לקבל את ההחלטה הזאת, לא איזה דור אחד ספציפי. עכשיו עומדים, אנחנו מסכימים לחלק את הארץ לשניים, העיקר שתקום מדינה. אין לאף אחד רשות לדבר הזה. הרב צבי יהודה אמר, זה עיכב את השמחה שלי, לא יכולתי לשמוח. והסתגרתי בחדר של הרב, בבית הרב קוק, ואחרי כמה זמן הצטרף אליו הרב חרלאפ, והסתכלו אחד על השני, ושניהם היו עצובים, ואמרו, נו, מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו, גם חצי גאולה זה גם גאולה, ואין לנו רשות להיות כפויי טובה כלפי ריבונו של עולם, ואז יצאנו לרחובות, וכן, שמחנו ורקדנו. ו-19 שנה אחרי אני אומר, איפה חברון שלנו? איפה שכם שלנו? איפה ירושלים שלנו? עכשיו, רק צריך להבין את הקונטקסט. עומד הרב צבי יהודה ומדבר על התרחבות של גבולות הארץ, מתי? בתקופת ההמתנה. תקופת ההמתנה, זה היה זמן שבו הייתה קואליציה של הרבה מדינות שחרטו על דגלם להשמיד את מדינת ישראל, ופשוט רק חיכינו מתי תתחיל המלחמה. הייתה פה אווירת נחיים בארץ. הייתה בדיחה שהאחרון שיוצא מנתב"ג שיכבה את האור. אנשים התחילו לרדת מהארץ. הייתה אווירה שזהו, העסק גמור, הלך עלינו. עומד הרב צבי יהודה אומר, צריך להתרחב, צריכים לחזור לגבולות הארץ. נראה קצת משובש. שבועיים וחצי אחר כך, מה קרה? כולנו יודעים מה קרה. שבועיים וחצי אחר כך, מדינת ישראל נחלה את הניצחון היותר מרשים שלה בכל המלחמות, וחזרנו לגבולות הנורמליים של ארץ ישראל. אז באו לרב צבי יהודה, אמרו לו, תשמע, נזרקה בך מעין נבואה לפני שבועיים. דיברת דברים שלא היו נראים קשורים למציאות, פתאום המציאות נעשתה קשורה לדברים. אז מה קבע את מה? דברי הרב צבי יהודה שהם דברי קודש? או המציאות שהייתה דמיונית בדמיונות של מנדאו, שאפשר לחלק את הארץ לשתיים. המציאות של דברי הרב צבי יהודה הייתה יותר אמיתית מהגבולות שהיו קיימים באותה תקופה. למה? כי היא אמת. ואמת זה לא דבר שאפשר להכחיש. כמו שאפשר להגיד שאישה זה איש, ואיש זה אישה, נכון? יכולה אישה להתנהג כמו איש, או איש להתנהג כמו אישה, אבל זה לא משנה את המהות שהאדם הזה זה איש וזו אישה. לשנות את המהות אי אפשר. אפשר להחליט שרוצים לשנות. אפשר להחליט שרוצים להקים פה את מדינת פקיסטן. אז רוצים, אז מה? זה לא מתאים, זה לא יקרה, כי יש אמת בעולם. ויש סדר בעולם. האף צריך להיות אף, האוזניים צריכות להיות אוזניים, הידיים צריכים להיות ידיים, והלב צריך להיות לב. אז זה נקרא להשוות את המבט האנושי למבט האלוקי. ככה הרב צבי יהודה מסביר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. איך אפשר לראות בשוב השם ציון? אם אני מסתכל עם זכוכית מגדלת על איזה בעיה של יוקר המחיה או מחירי הדיור או קצבאות הנכים, שכל הדברים האלה חשובים, שאף אחד לא הבין אותי לא נכון. אבל אם ככה אני מסתכל, אני רחוק מהמבט האלוקי, כי אני מצומצם לאיזה נקודה מאוד מאוד ספציפית. המבט האלוקי הוא צריך להיות מבט על, צריך לראות במרחב, וגם צריך לראות הקדוש ברוך הוא מבטא את רצונו בתורה. אז אם התורה אומרת שכך ולא אחרת הם הדברים, אז כך ולא אחרת יהיו הדברים. כמו שהתורה אומרת, הגמרא אומרת, מסכת קידושין, אישה אין דרכה לכבוש, אין דרכה לכבוש, אישה אין דרכה לצאת למלחמות. למה? זה לא הטבע שלה. אישה יש לה תכונה שנקראת מידת הרחמים, מפותחת מאוד באישה. למה? כי יש לה רחם. רחמים זה מלשון רחם, שהוא מתפתח עם התינוק לאט 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 לאט. סבלנות הזאת, בניית החיים ההדרגתית הזאת, אישה עניינה להביא חיים לעולם, ומידת הרחמים היא מאוד 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 עצמית באישה. עכשיו, מה זה מבריאת חז"ל אמרו אישה אין דרכה לכבוש? אני מכיר נשים, לוקחות נשק, עושות טירונות, יוצאות למלחמה וגם מסוגלות לשים למחבל כדור בין העיניים. בהצלחה רבה. מה הבעיה? יש רק בעיה אחת. שאישה שעשתה את זה באותו רגע שהיא הרגה את המחבל, היא הרגה עוד דבר, את הנשיות שלה. למה? כי זה לא התכונה שלך. ואם אדם עושה משהו שמנוגד לתכונה שלו, הוא מטביע בעצמו חותם שמנוגד לטבע שלו. אז יש אמת, פשוטה. איש זה איש ואישה זה אישה. וארץ ישראל מיועדת לעם ישראל, וארצות אחרות מיועדות לעמים אחרים. זה תכונה עצמית, פנימית. אז זה גם חלק מהמבט האלוקי. המבט שלנו על החיים צריך להיות דרך הפריזמה של התורה. נכון, שאני רואה אישה, אני חושב, נו, אפשר להלביש אותה מדהים, אפשר להלביש מדהים, אפשר לתת לה נשק, נשק, למד אותה לראות, היא תלמד, היא תלמד. יכול להיות שאפילו תהיה יותר יסודית מגבר, אולי. זאת אומרת, זה אפשרי, אבל התורה אומרת שזה לא מה שצריך להיות. זאת אומרת שזה לא המהות, אז זה לא האמת. אז מכיוון שכך, המבט שלי הוא לא מה אני רואה בעיניים, אלא מה אני רואה בעיניים של התורה. זה עין בעין יראו. איננו מתחננים, אז אני ממשיך פה בדברי הרב ציודה. ממקור קדושת התורה וממקור קדושת ירושלים וממקור קידוש השם שמופיע בבית הזה, כל ההחלטות האלה לחרפתנו לא יועילו. איננו מתחשבים בדברים הבטלים האלה. אין שום הווה אמינא שגויים או שלוחיהם. מה זה גויים או שלוחיהם? זאת אומרת, הרב ציודה כבר לפני 40 ומשהו שנה יודע שיש ארגונים שאנשים יהודים הם פועלים בהם, אבל הם שלוחים של גויים, כי אם זה היה גויים אז לא היה צריך להגיד שלוחיהם, כי זה או גויים או שלוחיהם היהודיים. אם זה גויים אז הם לא שלוחים של גויים, הם גויים בעצמם, נכון? אומר, אין שום הווה אמינא שגויים או שלוחיהם יתערבו בחשבון, בחשבון סדר חיינו בארץ חיינו. זה גם נכון לגבי כל אדם ואדם. אדם צריך להיזהר לא לקבל השפעה יתרה מחברו. יש אחד, התכונה שלו היא תכונה של חסד. השני, התכונה שלו היא תכונה של חוכמה, של דין. הוא מעמיד את החוכמה. בא חברו, בא על החסד, אומר לו, נו, בוא איתי כבר, נעשה איזה פעולה של חסד. והוא, אותו תלמיד חכם, זה בשבילו, לידו, לעניינו, זה ביטול תורה. אם הוא יקבל השפעה מחברו, אז יש השפעה חיובית שמאזנת, אבל יש גם השפעה שקורעת אותך מעצמך, קורעת אותך מהאות שלך בתורה. אם הייחודיות שלי היא בנקודה מסוימת, אני צריך לשמור עליה. אז לא רק באדם הפרטי זה נכון, אלא גם ובעיקר באדם הכללי, בעם. לו זכינו לממשלה ממקור התורה בישראל, היינו רואים יותר את האור החדש שמופיע על ציון. וככל שננשום אוויר עד ארץ ישראל ואוויר עד ירושלים, יותר נראה את האור החדש ששופע עלינו ברצוננו או בעל כורחנו. יש עובדה, אור חדש זורח על ציון. איפה הבעיה? יש אנשים שרואים אותו, יש אנשים שלא רואים אותו, אבל האור הוא זורח. אנחנו אומרים, ותחזנה עינינו בשובך לציון, נכון? ברחמים, ברוך אתה השם, מחזיר שכינתו לציון, שון הווה. אז תחזנו זה תפילה על העתיד או על ההווה? תשובה, גם וגם, כן? אבל יכול להיות שכבר עכשיו זורח פה אור, ורק אני לא רואה אותו. שמעתי, לביתי איזה רב גדול לפני כמה זמן לאן שהוא, ניגש אליו איזה תלמיד, אמר לו, הרב יכול לתת איזה סימן על הגאולה, משהו? אמר לו אותו רב, אתה עושה צחוק, יש 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, אתה עוד מחפש סימנים לגאולה? זה כמו אחד בא ב-12 בצהריים, שואל את חברו, תגיד, מתי הנץ? מתי הנץ? היה לפני 6 שעות. הגאולה עוד לא שלמה, זה אנחנו מסכימים. יש עוד הרבה מה לתקן, כמו שאומר רב ציודה. לו זכינו לממשלה ממקור התורה בישראל. מה זה ממשלה ממקור התורה בישראל? ממשלה ממקור התורה בישראל זה אומר שהממשלה מתנהלת על פי החוקים העצמיים לעם ישראל. כשהקימו את מדינת ישראל, אז הרב ציודה אמר, מדינת ישראל היא יסוד כיסא כבוד השם בעולם, ומדינת ישראל היא קודש. אבל חוץ משני משרדים ממשלתיים, שאיתם אין לנו שום שותפות. משרד החינוך ומשרד המשפטים. למה? כי הם נוגעים באושיותיה של תורה. התורה עניינה חינוך ומשפטים. אז אי אפשר לעשות שותפות בתורה, להגיד אנחנו גם קצת לומדים מהגויים וגם קצת מהתורה ועושים איזה מיקס. זה לא עובד. תורת השם תמימה משיבת נפש. כשהיא תמימה, הכוונה שלמה, היא משיבת נפש. כשהיא לא תמימה, היא לא משיבת נפש. כשאנחנו רוצים שהתורה תפעל את הפעולה החיובית שלה על הנפש, של האדם ושל הציבור, אז היא צריכה בלעדיות, התורה. לא אמרנו מדעים, לא סותר, כן? אדם רוצה ללמוד מתמטיקה, טוב, אז אני אלמד מתמטיקה או תורה? למה זה סותר? לא סותר. אבל עניינים חינוכיים, ערכיים, מוסריים, אנחנו צריכים שתהיה בלעדיות לתורה, כי א', כי זו האמת, וב', כי זו האמת המיוחדת לישראל. יש רק אמת אחת, אבל לעם ישראל יש ייחודיות. יש לנו צורת עם מיוחדת, שאותה אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי בעולם, ואז העולם כולו יגיד, אשרנו שיש לנו כזה עם, כי כולנו מתברכים ממנו. נמשיך. כן. נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו אומרים, יש לאדם בחירה חופשית או אין לאדם בחירה חופשית? תשובה, יש לאדם בחירה חופשית להיות מה שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יהיה. אז מה חופשי בזה? חופשי כי הוא יכול גם להתנקר לזה. הוא יסבול, זה יחייב לו, אבל הוא יכול. לא, גבר לא יכול להחליט שהוא רוצה להיות אישה. זאת אומרת, הוא יכול להחליט, אבל זה לא כל כך יעזור, נכון? וגם אחד שנולד למשפחה אחת לא יכול להחליט שהוא רוצה להיות משפחה אחרת. אחד שנולד למשפחה של כהנים, עכשיו הוא החליט, הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות לוי. כהנים הם גם בני שבט לוי, אבל זה לא יעבוד. כן, סליחה.
אמרתי איפה בחירה לפי רב קוק, יש אך ורק בחירה במצוות. כל דבר אחר, הקודש ברוך הוא בעצם קובע.
נכון.
בגלל, זה דבר יחיד שיש שכר ועונש. בגלל כל דבר, אתה בוחר, לא חשוב מה, אתה נצא רופא ואתה החלטת להיות מנקה, אתה מבין? זה אתה רק עונש בשביל זה. זה, כנראה, זה היה צריך לעשות את זה.
כן, אז יש לנו כלל שאומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אבל להיות האדם, זה שהיראת שמיים, למה היא מכוונת את האדם? להיות הוא עצמו. זה שיש מצוות שמוטלות על איש ומצוות שמוטלות על אישה, ויש מצוות שמוטלות על איש ואסור לאישה, שוב אני נותן את זה כדוגמה רק כי זה דברים שקל להפריד אותם ולראות אותם ברור, כן? אז יש מצווה שמוטלת על כהנים ויש מצווה שאינה מוטלת על כהנים. יש מצווה מחזיר גרושתו. אבל מי שלא גירש את אשתו אף פעם, אז הוא לא חייב במצווה הזאת, הוא אפילו לא, אין לו סיכוי לקיים אותה, נכון? זה נכון מה שאתה אומר, שהבחירה היא במצוות, הבחירה היא בהקשרים של יראת שמיים. אבל יראת שמיים בכל דרכיך דעהו, בכל דרכיך דעהו, זאת אומרת בכל דבר שאדם עושה, יש חשבון של יראת שמיים, כל דבר. אדם מחליט אם עכשיו ללכת לאכול גלידה או ללמוד תורה. טוב, זה לא עבירה לאכול גלידה, נכון? אבל אם יש לו עמדה מוסרית מבוררת, הוא מבין, זה ביטול תורה כרגע, עדיף לשמוע שיעור. מי שאומר רק תורה יש לי, זה לא מהר"ל, זה גמרא. מי שאומר יש לי רק תורה, גם תורה אין לו.
מה זה אומר? הכוונה היא כזה, תורה זה בר שמיים. בתורה שיש בארץ זה המצוות. זה המצוות. וזה הסיבה שיש נר מצווה ונר נשמה.
נר מצווה ותורה.
נר מצווה. ‫בנר, יש שני דברים ‫ששייכים לנר.
כן.
מה זה משותף בנר? ‫הבן אדם הוא גם גשמי וגם שכל, ‫גם רוחני. ‫וגם המצוות הם גם שכלי, ‫וגם הם יש לו קשר עם הזה.
‫נכון.
‫אז יש המשל שהמראה נותן, ‫שיש מישהו יש לו שדה ב... איך אומרים? יש לו שדה בגליל והוא גר ביהודה ומישהו יש ביהודה ויש גר בשדה
בגליל.
אז הוא אומר, אתה שומר על השדה שלי, אני שומר על השדה שלך. אז הנמשל היא כזה, הקדוש ברוך הוא נותן לך מצוות, נכון? אם אתה שומר על המצוות שלו, הוא ישמור על הנפש שלך.
יפה.
זו סיבה שאף אחד לא... המסקנה היא כזה, שאם אתה שומע את המצוות של הקודש ברוך הוא, שום דבר רע יכול לקרוא לנשמה נחה בנפש. גם,
נכון.
גם חומרי וגם גם רוחני.
נכון.
והוא שומר על זה.
יפה, חזק וברוך.
Okay,
טוב, ארץ ישראל השלמה, נמשיך, דלת. תנועת ארץ ישראל השלמה קרובה לנו, אבל יש סוך לוותר על הביטוי שלהם, כל הארץ בידינו. יש עוד חלקים של ארץ ישראל שאינם בידינו. שלוש ארצות יש בארץ, יהודה, גליל וגם עבר הירדן. זהו דבר פשוט וברור, איננו מוותרים, איננו בעלי בית על הארץ הזאת, אלא נציגים של כל עם ישראל, של כל יהודי אמריקה, רוסיה ועיראק, ואני מוסיף של כל הדורות גם, אין שום כוח משפטי לוותר על חלקי ארץ ישראל. הרמב"ן פוסק שהצטווינו שהארץ הזאת תהיה תחת ידינו ולא ביד זולתנו מן האומות. אין למילים אלו פשט אחר מאשר מדינה. מה הכוונה שנצטווינו לרשת את הארץ ושתהיה בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות? מי זה בידינו? משה, יצחק ודוד? מי זה בידינו? שלושה אנשים, עשרה אנשים, מה? מדינה. עם. עם שולט בארץ רק דרך המושג שנקרא מדינה. אין לזה פירוש אחר אלא מדינה. נכון? אין פשט, אין למילים אלו פשט אחר מאשר מדינה. אלו דברים ברורים מפורשים, קור הרמב"ן, אביהם של ישראל, ואין מקום לפלפולים. הפתחי תשובה כותב שכל הפוסקים ראשונים ואחרונים הסכימו עם הרמב"ן, שיש מצווה מדאורייתא של יישוב הארץ. חזון ציון. אנחנו יודעים שהציונות, כמו שאנחנו מכירים אותה, אז עיקר הפועלים שלה הם חילונים. אבל האמת היא שקדמה לציונות עוד ציונות. חזון ציון. על כן, כל ההתעוררות לבניין הארץ היא ממקור הקודש של גדולי ישראל. המקור היותר שורשי להתעוררות לבניין הארץ זה מההתעוררות של תלמידי הגר"א. הרב צבי הרשקל אישר והרב אליהו גוטמחר, תלמידי רבי עקיבא איגר, הרבה זמן לפני הופעת הציונות. וכל אלה התחילו מדחיפת הגאון מווילנה. ומתוך בית מדרשו של הגאון, כמה דברים התפרסמו בעניין זה. תלמיד חכם גדול אחד נפקד על ידי חלום אדיר, אשר תוכנו היה בשוב השם שיבת ציון. הוא נסע במיוחד לווילנה כדי לספר חלומו לגר"א, לגאון. והגאון קיבל אותו באופן פשוט. על פי רוב הוא היה מבקר גדול ושופט גדול, מי שהיה בא לגאון עם כל מיני דמיונות, הגאון היה מבטל את זה. אבל את החלום הזה הוא קיבל ברצינות גמורה. יש חלום שהוא אחד מ-60 מנבואה, יש כזה דבר, יש חלום אחד, חלום זה אחד מ-60 מנבואה. החלום הזה אולי כולו היה אחד מ-60 מנבואה. מה הכוונה אחד ב-60 נבואה? אחד ב-60, יש חלק מסוים בחלום שהוא מעין נבואה. אבל יש עוד 59 חלקים שהם פסולת. להיות מסוגל לברור את ה-1 חלקי 60 הזה, זה צריך להיות גאון גדול ומבין גדול בחלומות. בייחוד חלומו של אדם גדול. מאז התחילה התעוררותו של הגאון לבניין הארץ, ואנו המשך התעוררות זו. השם ציון שניתן לכל המהלך הזה נקרא על ידי הגאון. אליו נתגלה חזון ציון. ומכאן השם ציונות. תנועת חזון ציון, הם עשו קונגרסים וישיבות בעניין שיבת ציון על פי הגאון, עסקו בהתנחלות וגם בחקלאות במשך כמה שנים. הם גם חיברו המנונים על עלייה לארץ כפי שמסופר בספר חזון ציון. והכל על פי אדוננו רבנו אליהו, הגר"א הכוונה. צריך לדעת שההתעוררות השורשית הפנימית של האומה שהופיעה בתלמידי החכמים, שהם תמצית של האומה, הם יודעים להופיע את התמצית שבאומה, הופיעה בתלמידי הגר"א. משם זה הלך והשתלשל, גם אם לא באופן ישיר ומעשי, אבל באופן רוחני ההשפעה של ההתעוררות שלהם הופיעה אחר כך בחלקים מעשיים יותר של הגוף הלאומי. כמו שאדם יש לו מחשבות, כמה מקום המחשבות הספציפיות תופסות בגוף האדם בכמות? איפה זה במוח? באיזה אזור של המוח? לפעמים זה באזור מאוד מאוד קטן של המוח. אותה מחשבה מתחוללת. ואז מכוח המחשבה הזאת פועלת היד, פועלת הרגל, כל הגוף פועל, נכון? צריך לראות את עם ישראל כאדם גדול, כיחידה אורגנית אחת. שיש התעוררות ב- 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 בשכל של עם ישראל, בבית המדרש, בתלמידי החכמים, הדבר הזה מופיע אחר כך בחלקים המעשיים יותר של עם ישראל, בעסקני הציונות. אף על פי שהם לא בטוח מבינים את הקשר, מכוח מה הם נדחפו. אבל המהלך כולו של שיבת ציון הוא מהלך של רוח הקודש שנזרקה במי? בדור שלם. נכון? זה שאנשים פתאום מכל קצוות הארץ החליטו לעשות מעשה שבגדול היה כרוך בסכנת נפשות ולעלות לארץ ישראל, זה דבר נפלא. וזה שזה בא מכל הרוחות, זה רק מחזק את זה שיש פה רוח הקודש, רוח השם שהראה לנו רוחו ממרום ודחף אותנו למהלך הזה. אז יש אנשים שהם היו הפועלים, אנשי הסוכנות היהודית או לא יודע מה. נמשיך. ירושלים כולה מקדש. ככל שנדע, ככל שנראה את האור החדש ששופע עלינו ברצוננו או בעל כורחנו, יותר ויותר ננשום את אווירה דארץ ישראל, ומעל הכל את אווירה דירושלים. ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, אומרת המשנה בכלים. יש ממה יתרון, במובן שירושלים מקודשת יותר מכל ארץ ישראל, ויש ממה יחס והקניין, במובן שירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל. ירושלים היא שיא הקודש. הרמב״ם מגדיר שכל ירושלים נקראת מקדש. מתוך כך נמשכים כמה מנהגים, נהוג מדורות קדמונים שכל ירושלים נחשבת כמקום ספר תורה לגבי נפילת אפיים, באופן גדול, איפה שאין ספר תורה לא עושים נפילת אפיים. אם מתפעלים לא בבית כנסת ואין ספר תורה לא עושים נפילת אפיים, אבל נהוג שבירושלים גם איפה שאין ספר תורה עושים נפילת אפיים. למה? כי כל ירושלים כולה היא ספר תורה. כי כל ירושלים כולה היא עיר הקודש. וזה צריך לדעת בדור שלנו. אנחנו חיים בדור שזכינו לחיות בירושלים. והזכות הזאת זה לא רק זכות, זה גם חובה. הזכות הזאת היא מחייבת אותנו. אנחנו עכשיו במאבק מאוד מאוד גדול על צביונה של העיר, של החלקים המערביים שבה. האם אפשר לתת לזה יד שבירושלים פותחים עסקים בשבת, שיש בתי בילוי בשבת, שעוד מעט רוצים לעשות פה תחבורה ציבורית בשבת, כל מיני דברים כאלה, לא רק השבת, אני יודע מה, מצד הגאווה או כל דבר אחר. האם ירושלים היא מבחינתנו עוד מקום בארץ ישראל? לא. גם בתל אביב אסור לעשות מצד הגאווה, גם בתל אביב אסור לפתוח חנויות בשבת, זה ברור. אבל קל וחומר, בנו של קל וחומר בירושלים, אנחנו על הציוויון של ירושלים צריכים להילחם, כמובן בדרכים מתונות ועל פי הנהגה של אנשים חכמים, מבינים בסדרי, בהנהגת הציבור, לא כל אחד פה יעשה מה שהוא רוצה, אבל הדבר הזה צריך להיות בנפשנו. שזכינו לחיות בדור הזה, מה שאם כל אחד היה חוזר 500 שנה בשלשלת הדורות שלו אחורה, ובא לסבא רבא 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 שלו בחלום ואומר לו, אני הנין שלך, אתה יודע מה אני עושה? אני לומד תורה במכון מאיר בירושלים. היה אותו סבא מתעלף במקום מהתרגשות. באמת? וואו, זה אכן קורה. מה שהבטיחו לנו מדורי דורות, אלפי שנים חיכינו לזה, אכן קורה. הנה, הנין שלי לומד תורה בירושלים. וואו. אבל אנחנו קצת, אין בעל הנס מכיר בניסו, אנחנו קצת, יש לנו איזה יד ההרגל פה פוגעת בנו. אנחנו הולכים ברחובות ירושלים, אוכלים פיצה, אני יודע מה. לא, מה, זה ירושלים. אנחנו צריכים כל כך להיות בחרדת קודש על עצם החיים בירושלים. ואיזה סוג של חיים צריך לחיות בירושלים. חיים של צניעות, חיים של טהרה, חיים של קדושה. ובמיוחד בסדר הציבורי. שלא לדבר על הכותל עצמו, שהיום יש רוצים להחריב את קדושתו ולתת חלקים לזרם הרפורמי בנצרות ועוד כל מיני דברים כאלה. ירושלים נקראת מסוס כל הארץ, לכל עם ישראל. כאן מקור השמחה, מסוס כל הארץ. אנחנו, כל חתן שמתחתן יודע, צריך להגיד, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק ראשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. מה הכוונה אעלה את ירושלים על ראש שמחתי? תשובה, מכיוון שחתונה אחת זה לבנות חורבה אחת מחורבות ירושלים כידוע, אז סיבת כל השמחות זה השמחה הכי גדולה, והיא מה? בניין ירושלים. אז אני החתן עומד תחת החופה ואומר, ירושלים, השמחה זה לבנות אותך. עכשיו אני ראש במובן שהדבר הכי חשוב בשמחה שלי זה שזה קשור לירושלים. ראש מלשון ראש וראשון. כן? על ראש שמחתי, זאת אומרת אני בונה בית כי הוא חלק מבניין ירושלים. בית בישראל הוא לא פרטי אף פעם. אף פעם בית בישראל הוא לא פרטי. יש בו גם ממדים פרטיים, אישיים, צנועים, אבל בית בישראל הוא בית בישראל. הוא בונה את הדור הבא. והוא בונה עוד חורבה מחורבות ירושלים. ירושלים נקראת מסוס כל הארץ לכל עם ישראל. כאן מקור השמחה. במיוחד באותו יום עשה השם נגילה ונשמחה בו. טבעה של ירושלים שהיא כולה שמחה. חז"ל אומרים שבירושלים אין מקום לצער ועוגמת נפש. יש מסורת שמחוץ לירושלים הייתה כיפה מיוחדת של חשבונות. שם היו מבררים חשבונות של מסחר וכדומה. עכשיו היה מקום מחוץ לירושלים, אולי באזור מוצא או משהו כזה. שם היו עושים מפגש, כל אחד אומר, אתה חייב לי ככה, שילמתי לך ככה. למה? לא לעשות את זה בירושלים, כי זה מצער. בא בן אדם, חושב שהוא חייב 5,000 שקל, בסוף מסתבר שהוא חייב 7,000 שקל. איי, נחמץ ליבו. לא, לא בירושלים. תעשה טובה, צא מירושלים, תעשה את החשבון שם, תחזור שמח. כן.
זה כמו שחברים יוצאים לטיול, אומרים טוב, להתחשבן אחרי הטיול.
לא לבאס את הטיול. כן, להתחשבן אחרי הטיול, נכון. אז כן, זאת אומרת שאדם נמצא בירושלים, הוא צריך להיות בחרדת קודש, וקודש זה שמחה. הציור של קודש, אם אדם מצייר שקודש זה עצבות כזאת, ואיזו רצינות כזאת, אז זה בעיה בציור של הקודש אצלו. הקודש הוא קודם כל שמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה או בטוב לבב, הכללות הכי חמורות בתורה מופיעות על הדבר הזה. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כל המצוות, מצווה אותנו לקיים אותן, זה לא מספיק, לקיים אותן בשמחה. כי שמחה זה אומר שיש חיים, שיש התרחבות. ירושלים זה עיר של חיים. נכון? טוב. לפעמים מתוך חשבונות יכולים להגיע לדבר לא נעים ולצער, אבל לא בירושלים. אם יש לך דבר של צער, לך לשם, לקופה של חשבונות מחוץ לירושלים. טוב, פסקה אחרונה, אני מקווה לסכם אותה בכמה דקות. לב חיינו. באיגרת אחת של אבא הרב זצ"ל, כתוב שלגבי דברים שבקדושה ירושלים היא לאלה ולאלה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים. בזוהר כתוב שכל הבריאה כולה תלויה בירושלים עיר הקודש כמו ענבים באשכול. יש לה משמעות קוסמית. מה זה ענבים באשכול? אם יש ענב שמתנתק מהאשכול, מה קורה לו? נרכב. נכון? האשכול הוא זה שמחבר את כל הענבים לדבר אחד. כפי הביטוי של רבי יהודה הלוי, אנו לב האומות, לב הבריאה. כמו כן, ירושלים היא הלב שלנו. הלב של ארץ חיינו, מרכזיות חיינו. צריך לדעת שכל פעולה חיובית בירושלים היא פעולה יותר גדולה, כי היא נמצאת בלב. מרכזיות חיינו, מתוך שחרור ירושלים, לב חיינו, יש הקרנה על כל, על, על כל מלוא רוחב ארצנו. גם מי שגר בחיפה, שחרור ירושלים בונה אצלו משהו. ירושלים היא קודשת מכל הארצות, מתוך כל ארץ ישראל, מתוך קדושת ארץ ישראל. דוד המלך כבש את ירושלים מתוך כיבושם של כל השבטים ועשה מגבית מכל שבטי ישראל לבנות בית המקדש. חז"ל אומרים, אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל. מבקש לראות שכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל. אומר הרב צבי יהודה, ומעל זה בירושלים. במדרגה המיוחדת של ירושלים מופיע במיוחד בקידוש השם של תורת השם. אם אומרים לך, רוצה לראות שכינה בחייך, עסוק בתורה בארץ ישראל, אז מה זה לעסוק בתורה בירושלים? זה יותר מזה, מה יותר מראות שכינה? מה יותר מראות שכינה, אני חושב, זה להביא את השכינה, להיות בעצמך השכינה, שהשכינה שוכנת בתוכך. איש ואישה, בזה נסיים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. לא זכו אש אוכלתם, אני, תמיד יש לי קושייה תימה כזאת על חזל. איש ואישה זכו שכינה, למה להיות קיצונים כל כך? או אש או שכינה. כאילו, או איש ואישה זכו שלום בית ביניהם, לא זכו, לא נעים. אבל לא ככה אמרו. לא זכו אש אוכלתם, יש יסוד שמחלה. אבל אם כן זכו, אז הדבר הכי גדול מופיע ביניהם. זה השכינה. מה זה השכינה? השכינה זה הסדר הנכון. המהר"ל אומר שהתורה היא סדר העולם. וכשהכל מסודר, אז מה מופיע? אור השם מופיע. אנחנו צריכים, סיכום, אנחנו, מעבר לשמחה הגדולה שיש ביום ירושלים, שברוך השם, עם ישראל חזר לשלוט בירושלים עיר הקודש, לשחרר אותה ולאחד אותה, אנחנו רוצים לבנות את הקומות הבאות של הגאולה. וזה, הדבר הזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, כמה קדושה ושכינה הוא מכניס לתוך החיים האישיים שלו, לתוך החיים המשפחתיים שלו, לתוך החיים החברתיים שלו, וגם לתוך החיים העירוניים שלו. אז מי שגר בירושלים צריך להרגיש שכובד האחריות מונח על הכתפיים שלו לקדש שם שמיים בעיר הזאת. חזקים וברוכים.